אנחנו בפסוק דבר, פרשת לך לך, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני עד בארץ. דהיינו, אברהם עובר בארץ. מה זה עובר בארץ? מטייל בארץ. כן? תייר, כן? מסתובב מקום למקום בארץ ישראל, אבל מגיע בקיול הזה, הוא מגיע עד אלון מורה. דהיינו עד שכם. אומר רש"י, ויבור אברהם בארץ, נכנס לתוכה עד מקום שכם. למה דווקא לשכם הוא נכנס? למה לא ייכנס לירושלים? למה לא ייכנס למקומות אחרים? למה הוא שכם? להתפלל על בני יעקב שיבואו להילחם בשכם. כן? אומר, למה הוא, אברהם אבינו, הוא צריך להבין, אנחנו בקושי רואים מה קורה איתנו עכשיו. אבל נביא, הוא רואה בעיני רוחו את העתיד. הוא מסתכל לדורות הבאים, עד הדור שלנו דרך אגב, האבות. גם אברהם אבינו מתפלל לא רק על מה שיהיה בשכם, על כל מה שיהיה עם עם ישראל לאורך כל הדורות. זוכר חסדי אבות. אז הוא, אברהם אבינו יודע, בשכם, במקום הזה, זאת עיר מועדת לפורענות, כתוב לכם. כאן הרי חילקו את הארץ, כאן מכרו את יוסף, כאן חילקו את הארץ.
עדיין.
מה?
עדיין, גם היום.
עדיין, גם היום, צערנו הרב, עדיין יש שם פורעניות במקום הזה. אז אברהם אבינו אכפתני כזה, הוא אבא של כל הדורות. אז הוא בא, הוא רואה מה יקרה כאן. הוא אומר, אני, תפילתי, תפילת צדיק, היא עושה רושם, היא עושה משהו. אז הוא בא לשכם ומתפלל על כל הצרות שהיו בשכם, שהצרות האלה יהיו מתוקים, יתמתקו, כמו שאומרים. כן. מה זה אלון מורה? הוא שכם, אלון מורה, הוא אומר, זה שכם. הראו אר גריזים ואר איוון, ששם קיבלו ישראל שבועת התורה. וכשבאו לארץ ישראל, שם קיבלו את התורה. אני רוצה להסביר מה העניין של שכם. שכם, מה שמאפיין את שכם מבחינה טופוגרפית, מבחינת השטח, זה שני ערים אחד מול השני. לא יודע אם שמתם לב. הר גריזים בדרום, הר עיבל בצפון. שני נושאים. שם במקום הזה, כמו שאמרים, מועד הפורענות, שם במקום הזה, כשנכנסו לארץ, גם בני ישראל שנכנסו לארץ, מתחיל מאברהם, יעקב כשהוא בא, ושם מחורן, לאן הוא בא? לשכם. בא לשכם, בקעת השדה. גם עם ישראל בא לשכם. האמת היא, שאם היו שואלים אותי, מה המקום הכי טוב לבוא לארץ ישראל, הייתם בירושלים. דבר הראשון לאן? ירושלים. למה באו לשכם? מקום מועד לפורענות. למה נתחיל מ... אלא, זה בא לרמז לנו על דבר יסודי מאוד. המציאות, המציאות שאנחנו חיים בה, היא משולה לסולם. הסולם, בתחתיתו, יש זה לעומת זה עשה אלוקים. הזוגיות. המציאות זה לעומת זה. תחתית הסולם יש כביכול שני דברים, דבר והיפוכו. בכל דבר. המציאות היא כמו סולם צבעים. סולם צבעים גדול, בסוף הוא מתאחד, ולמטה הוא מתרחק. השלבים מתרחקים. מישהו פעם טיפס על סולם? כן, אני אעשה מה. בתחתית הסולם שם יש הקונטרסטיות, הניגודיות. זה לעומת זה, דבר והיפוכו. כללה, ברכה. בברית שקראו זה. ולמעלה, עושה שלום איפה? במרומיו. הכל מתאחד, למעלה. ירושלים היא ראש הסולם. ירושלים היא משום שלמות. עיר שחוברה לה יחדיו. שכם זה התחנה הראשונה. רוצה להגיע לראש הסולם, צריך להתחיל מלמטה למעלה, זה תמיד. אז המקום הנמוך ביותר מבחינה הזאת זה שכם. שמה באמת, כמו שאמרנו, אז הוא בא לשכם, אברהם אבינו מכיר את שכם. לא מבחינת טופוגרפית, הוא מכיר אותה מבחינת המהות של שכם. הוא בא, הוא מתפלל, הוא אומר, חבר'ה, אני יודע שבהתחלה יהיו קשקשיים כמו שכם כאן. אני מתפלל על המציאות השכמית הזאת. המדרש אומר שאברהם אבינו שהוא בא לארץ, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. הוא לא אומר לו איזה ארץ. ואז לא היה מפות טופוגרפיות ולא היה המכשיר הזה מכוניות, איך קוראים לזה? איך? CPS, לא היה
GPS.
GPS. אתה רואה שם מראש, אתה רואה מאיפה אתה יוצא, לאן אתה הולך. לא היה דבר כזה, אני בדקתי את זה, בימי אברהם עוד לא היה GPS הזה. אז המדרש אומר שהוא בא לארץ, הוא רצה לדעת איפה זה הארץ הזה. ולא בא, לא בא, בא, הגיע עד, המדרש אומר, הגיע עד סולמה של צור. סולם צור זה צפונית לנעריה היום, יש לי ראש הנקרא, נקרא סולמה של צור. הוא הגיע עד סולמה של צור, והוא אומר, זאת הארץ. אז המדרש אומר, איך הוא ידע? הוא בא מעיראק, אור כסדי מאיפה זה? בעיראק. בעיראק, שם החקלאות, הכל זה בנוי על הפרס, שהפרס עולה על גדותיו, הוא משקה את השדות, וזו, אבל יוצא כאן שזה חודש, חודשיים, אנשים עובדים שם בשדה, בעיראק, ועשרה חודשים, אין להם מה לעשות. הפרט פשוט מביא להם את כל הברכה כמו הנילוס במצרים, ככה הפרט בחידקל, ככה הם היו מה יעשו עשרה חודשים אנשים שאין להם עבודה? מה הם עושים בדרך כלל? אין להם עבודה, אין להם מה לעשות עם עצמם, מה הם עושים?
משחקים
שש בש, לומדים תורה. משחקים שש בש, יפה מאוד. לא רק זה, הם נהפכים לעצלנים. הם שוכבים כל הזמן במיטה, אין להם למה לקום. שימו לב שהעיראקים הולכים עם פיג'מות, עד היום. לא, זה לא צחוק. לא, באמת, יש אלה, הזקנים, הצעירים, אני כבר לא יודע. אבל הזקנים היו הולכים עם פיג'מות, ביום, לא בלילה. למה? התרגלו, 3,000 שנה, לא עושים שום דבר. מה יעשו? הולכים פיג'מות, היו עצלנים כאלה שמה, אני אראה את הבגנים האלה, הולכים לישון על מה. אז בא אברהם אבינו לראש הנקרא, הוא אומר, זאת הארץ. איך? אומר המדרש, הוא רואה שהם חורשים בשעת חריש, מנקשים בשעת שצריך לנקש, קוצרים בשעת קציר, בוצרים בשעת בציר. הוא אומר, אנשים עובדים כאן. כל השנה עובדים, עובדים את החקלאות. זאת הארץ. ככה הוא אומר, זאת הארץ. הוא הבין, זאת היא ארץ שדורשת עבודה. דרך אגב, עד היום. אתה צריך לעבוד. תרתי משמע, לא רק עבודה חקלאות או פיזית, אלא עבודה למידות, עבודה לכל דבר. אתה לא יכול לבוא לארץ, ארץ ישראל וככה, להזניח את המידות שלך, את המעשים שלך, את הדברים. הארץ הזאת מחייבת. מחייבת אותך לעמוד, לעבוד כל הזמן, לעבוד, לעבוד, לעבוד. ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. עיני אם זה השגחה. השגחה שם תמיד. אתה לא יכול לעצום עיניים בארץ הזאת. כל הזמן עבודה. ואז הוא הולך, אומר המדרש, הולך ממקום למקום. זה אומר, והכנעני אז בארץ, בפסוק שלנו. והכנעני אז בארץ, אומר המדרש, הכנענים רואים את אברהם אבינו, מסתובב ממקום למקום. ואז הם מתחילים לעשות עליו אינטיפאדה. לזרוק עליו אבנים. ואומרים, אם הוא ייפול בידינו, הבן אדם הזה, אברהם אבינו, אנחנו נהרוג אותו. מה קרה לכם? בא לכם מישהו מברחוב, הוא מטייל ממקום למקום. זה מה שהתורה אומרת כאן, ויעבור אברהם בארץ. מה זה ויעבור? עבר ממקום למקום, עבר, הסתכל. אם נופל לידינו האדם הזה אנחנו נהרוג אותו. עשו לה, זרקו אליו אבנים. למה? בדרך כלל, אדם שהולך בארץ, יש לו מטרה. אדם הולך לעבוד, הולך יודע, לטפל בילדים שלו, יש לו מה לעשות. אבל תייר שהוא בא לארץ, לראות, הוא הולך בלי מטרה. הוא הולך מפה, הוא הולך לשם, הוא הולך לשם. לראות, להתרשם. אברהם אבינו בא לארץ ישראל, זאת הארץ, זאת הבית שלי, שלנו, שלנו ישראל. הוא כל כך אוהב את הארץ, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולאורכבה. הכנענים הרגישו שהוא הבעל הבית. הוא מתאיר, אומר, או, כאן תקום חיפה, וכאן תקום תל אביב, וכאן תקום אשדוד, וכאן תקום ירושלים. וואי, אם הוא נופל בידינו, מה נעשה? אנחנו הורגים אותו, ככה אומר המדרש. זה הפשט כאן, והכנעני אז בארץ, זה המדרש של הכנעני אז בארץ. אנחנו לסבול את אברהם. אז זו הכניסה של אברהם לארץ ישראל. היא לא הייתה פשוטה. לי הייתה חוויה דומה, בנעוריי, לפני הרבה מאוד שנים, היינו מטיילים בגליל, כילדים, נערים. אז הייתי בקיבוץ. אם אינני טועה, אני לא בטוח, גם אהוד ברק היה בטיול הזה, שעשינו טיול של כמה חבר'ה בודדים, שניים, שלושה חבר'ה היינו הולכים. ואז הגענו לצפת, והלכנו, יש היה צפת, כפר ערבי, קוראים לו אכברה. קוראים לצפר הזה, כפר ערבי. והיום זה בטח מפותח, וזה, כבישים, כל הדברים האלה. אבל הכפר כזה מבודד. הלכנו בכפר, בשולי הכפר, ולטייל ככה, נערים הולכים לטייל. פתאום הנערים מהכפר התנפלו עלינו, וזרקו עלינו אבנים. מה עשינו לכם? הם לא עשינו להם שום דבר. הלכנו לטייל. מעשה אבות, סימן לבנים. אלא מה, הם לא אוהבים אותם, הם לא אוהבים שיהודים מטיילים בארץ. למה? בתת חוץ שלהם מרגישים הטיול הזה זה חזקה, כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, קום יתהלך בארץ ולארץ ולרוכה ולרוכבה, כי לך את ננה. זה ניחשו בדבר הזה. ערבים אז זרקו עלינו את האבנים, גם היום דרך אגב זורקים עלינו טילים, לא רק אבנים.
שום דבר לא השתנה,
רק הכלים השתנה. טוב, בוא נראה, רש"י אומר, אלון מורה זה שכם, עיראו הר גריזים והריבן, ששם קיבלו ישראל את שבועת התורה. והכנעני אז בארץ היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם. שהארץ בעצם נתנה על ידי אלוקים לזרעו, לשם, לא לחם, כנען הוא בן של חם. שבחלקו של שם נפלה, שחילק נוח את הארץ לבניו, שנאמר, ומלכי צדק מלך שלם. ומי זה היה מלכי צדק? זה היה שם. לפיכך, ויאמר אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת. עתיד אני להחזירה לבניך שם מזרעו של שם. אל תדאג, אתה בודד כאן, נכון? אתה הולך כאן מסתובב לבד. אבל, וכאן הכנענים כבשו. אבל זה לא סוף סיפור. בסופו של דבר, אתה תירש את הארץ הזאת. לא פעם, כשאני קורא את הדברים האלה, אני שואל את עצמי, אני הבן של אברהם. וההבטחה האלוקית התקיימה בנו, בדור שלנו. פשוטו כמשמעו. בלי מדרשים, בלי זה. עם ישראל, הילדים של אברהם חזרו לעם. לארץ ישראל, ההבטחה האלוקית מתקיימת. פשוטו כמשמעו. ואיבן, מזבח להשם הנראה, למה? אומר רש"י, למה בנה מזבח? בדרך כלל מזבח מקריבים קורבן. קורבן, למה מקריבים? בין השאר, להגיד תודה. כמו שלמים ודברים כאלה, או לא. להגיד, הכרת הטוב, זה נקרא לקורבן. לשון להתקרב. אדם שמכיר בטוב, מתקרב לאלוקים. על מה הוא, למה הוא מקים מזבח? על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל. צריך להבין שאברהם אבינו היו לו שתי בעיות עיקריות בחיים, הם באמת הבעיות של כל בן אדם בעולם. הדבר הראשון, המשכיות, זרע. המשכיות, משפחה, ילדים, כל זה. זה הדבר שכל בן אדם מבין שזה הדבר הכי חשוב. העניין הכי חשוב זה מה זה? המשכיות. הדבר השני זה המקום, שיהיה לך בית, לשים את הראש. קחו דוגמה, תלמיד במכון מאיר, שעוד לא התחתן. יש לו בעיות. א', הוא לא התחתן, הוא לבד. נכון? ב', אין לו בית. איפה שם את הראש שלו? איזה מיטה, קומה שנייה, גם באיזה... לאברהם הנה היה בדיוק את אותה בעיה. הוא היה לבד. אין לו ילדים. ולא היה להם מקום. אבל אלוקים מבטיח, הוא אומר לו. אלוקים אומר לו, אל תדאג. אני אתן לך ילדים, אשכה לגוי גדול. עם שלם יצא ממך. ואני אתן לך גם את הארץ.
שני אומות. שני אומות יצאו מאברהם. שני אומות יצאו ממנו.
ודאי, כן, ישמעאל, אבל הוא זז הצידה. בכל זאת, הוא אומר מבטיח, ואלוקים, שהוא מבטיח, הוא בלי אתה מקיים, מה אתה אומר? או תמיד מקיים. תמיד מקיים. ואת זה ידע אברהם אבינו. אם אתה מבטיח לי, תודה רבה, יש לך כוח. כאילו קיבלת. כאילו זה, הדבר הזה קיים. אז זהו, אני שם את המזבח. אנחנו במשניות. פרק י"ב. שבת, פרק י"ב. משנה... דלת, משנה דלת. נושא שאנחנו לומדים בכתיבה, נושא הכתיבה. אמרנו שלכתוב בשבת זה אסור, זה מלאכה, ובשוגג חייב עליו חטא. עכשיו, משנה דלת. הכותב שתי אותיות בעלם אחד חייב. מה זאת אומרת בעלם? מסביר כאן הרב קהתי. כגון שנעלם ממנו ששבת היום. הוא לא ידע ששבת, הוא כתב ולא ידע ששבת. ומתוך שגגה זו כתב שתי אותיות, ולא נודע לו בין אות לאות שהוא שבת. הוא לא ידע שזה שבת. זאת אומרת, הוא שגג לאורך כל הדרך. חייב, זה נקרא קורבן חטאת. על מה מביאים קורבן חטאת? השגגה. ואם נודע לו בינתיים, נחלקו בזה תנאים, אז זה כבר עניין, תראה את זה בהמשך. בכל זאת, על זה מביאים שתי אותיות, מביאים חטאת. כתב בדיו, בסב, בסיקרה, בקומוס, בקנקנטום, בכל דבר שהוא רושם על שני כתלי זוויות או על שני הילוכי פנקס ונהגים זה עם זה, חייב. ונבין, כתיבה, יש דברים שאתה כותב, כמו שאומרים, אתה כותב על הקרח, אתה כותב על ה... אני יודע שזה לא כתיבה, ממש. אבל כאן הוא מציין כמה סוגים של חומרי כתיבה שהם, הייתי אומר, אולי היה ספק שזה כתיבה, כי זה לא נשאר. הוא אומר, לא, זה חייב. כתב בדיו, ושם, מין אדמה כתומה, קוראים לזה, בסיקרה, מין צבע אדום, בקומוס, שרף אילן, בקנקנטום, צבע הנעשה ממים שיש בהם חומרי נחושת. וכל דבר שהוא רושם, רשומו מתקיים, כל דבר שהדבר הזה מתקיים, חייב. על שני כתלי זוויות, דיינו, כתב שתי אותיות על שני כתלים סמוכים, בבית, עוד כאן ועוד כאן. אז כאילו הייתי אומר זה שני דברים, הוא אומר, לא, אם אתה קורא את זה, ביחד זה דבר אחד. במקום שהם מתחברים לזוויות, עוד על כל כותל, ועל שני לוחי פנקס, דיינו שני דפים, כמו מחברת, כן? בשני דפים של פנקס סמוכים זה לזה, עוד בשולי כל דף. והם נהגים זה עם זה. זאת אומרת, אתה יכול במבט אחד לקרוא את שתי האותיות האלה, הרי הדבר הזה הוא חייב. אבל אם נאמר הוא כתב שני קירות, אחד כאן ואחד כאן, הוא לא יכול לקרוא את זה ביחד. כל אותי לחוד. רק שהוא יכול לקרוא את זה ביחד, זה נקרא. בשתי האותיות נהגות, נקראות זו עם זו, כלומר ששתי האותיות שבשני קצות הכותל, או בשולי הדפים סמוכים כל כך, עד שהן נקראות ביחד, וכל אלו חייב משום כותב. הכותב על בשרו שתי אותיות בדיו. בדיו, הוא כותב בדיו. יש כאלה מקשקשים על הידיים, אני יודע. הוא כותב שתי אותיות בדיו. חייב, שהרי כתב על אור, גם אור של אדם זה אור. המסרט על בשרו, החורט במחת, צורת שתי אותיות על בשרו, מה שנקרא קעקוע היום. הוא עושה קעקוע, הוא עושה שתי אותיות על היד שלו. רבי אליעזר מחייב חטאת, משום כותב. רבי יהושע פותר. הוא אומר, לפי שאין דרך כתיבה בכך, זה לא דרך כתיבה. איפה מצאנו שהאדם כותב בצורה כזאת? יש מחלוקת בין התנאים בעניין הזה, כן. וההלכה היא כרבי יהושע, שקעקוע, אסור לך לעשות מדין קעקוע, אסור לקעקע, אבל מבחינת שבת זה לא נקראת כתיבה. היום אני לא יודע למה באה המודה הזאת בעולם, אני לא יודע מאיפה זה צמח, הקעקועים האלה. כאילו אם אתה לא מקעקע, יש אנשים, אז אתה לא אין, אתה לא, אני לא יודע. לא, זה משהו מצחיק. אנשים לא מבינים שהם על ידי הקעקוע הזה, הם יכולים להשתנות. היום הם ככה, מחר הם רוצים, לא רוצים קעקוע, אבל זה תקע אותם עם הקעקוע, זה תקע אותם. קעקע אותם, קעקע אותם, קעקע אותם. לא פעם באים בעלי תשובה כאלה, הם קעקועים, רואים כאלה מסכנים. הם כל כך מתביישים בקעקועים האלה. צריך להיות איזה שטות, שאדם עושה קעקועים, יש לו מה הוא עושה קעקועים, שהיא התבלט בשביל להראות שמי יודע מה הוא. זה שטות אחד, לא יודע מאיפה זה צמח. אבל אם כתוב בתורה שהיה קעקוע, כנראה זה דבר עתיק מאוד, עובדי עבודה זרה, כל היו עושים קעקועים כנראה. השקטים את ה... בוודאי, זה בקצור בתורה שעשו לי. באתיופיה היו נוצרים, והשלטון היה בידי הנוצרים. היהודים לא היו, אבל הם היו רוצים למיסיון, לנצר אותם. מה הם היו עושים? היו לוקחים ילדים, עושים להם צלב על המצח, לא עליהם. כך, כמובן. בעליות של משה ושל שלמה, אפשר משה ואפשר שלמה. אז היו כאן תלמידים שבאו מאיזה. היו כמה, שניים, שלושה תלמידים, שהיה להם צלב על המצח. ממש התביישו. אבל ככה הם פשוט, הנוצרים, הטביעו עליהם את הדבר הזה. זה קעקוע, הם עושים את זה בצורת קעקוע. אז הם הלכו להדסה, אני זוכר, היה שם מישהו רופא או משהו כזה, עשו להם נטוח. עושה להם חסלה מהמצח. אבל לא, גם כשנת עבודה זרה, וכאילו התקיעו את זה. אני אזהר, אבל אם תראו חבר או משהו עושה קעקוע, תגידו לו מה? לא כדאי לך. רק תפסיד מזה. אנחנו אמרנו מה? אורות התחייה, נכון. בסעיף א', אמרנו שלפי איך שאתה מדמה לך את העניין האלוקי, ככה אתה גם מתנהג. ואמרנו שהעמים בתקופה עדיין לא הגיעו לראות את האלוקים, כמו שהוא אומר כאן, הבינה יותר שלמה מתוקה של דעת אלוקים. דיינו, שאלוקים הוא מסמפת את בריאותיו, אוהב את בריאותיו, ולא איזה אלוקים שהוא מעניש כל הזמן. כן. אבל אומר כאן רב כאן בדף ממחת למטה, שתי השורות למטה. אבל באומות העולם מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. מכל העמים יש עם אחד שהאמונה באלוקים שלו אהבת עולם אהבתנו, שהוא אוהב אותנו, ולא רק אותנו, את כל העולם. שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה פנימי, בכנסת ישראל. הרגש מעיד והבינה מבררת, שאלוקי עולם היחיד והמיוחד, הוא הטוב הגמור, לא איזה מישהו עם נבוט, שמרביץ כל היום על הראש. הוא הטוב הגמור. החיים, האור, הכל. המרומם על כל ומרומם על כל רוממות. טוב וטוב מכל טוב. טוב לכל ורחמיו על כל מעשה. זה האמונה של עם ישראל. זה העין הטובה של אברהם אבינו. מחיה הכל ושומר הכל. מצמיח ישועה לכל. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה הזו, בעם ישראל, לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה, אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, נסתגלה לה הנבואה, הביאו את הנביאים, שישרו אותם להזכירה, והוכנו להם גלויות, עונשים, שהמטרה שלהם לפשט את העקמומיותה. למה? כי על ידי הגלות זה סדרת חינוך, וכל אותה הגישה שכאילו של שנאה ושל אלימות ושל דין וכל הדברים האלה שהם הקיים בעולם, לפשט את זה. עד שסוף כל סוף תנצר בקרבה הסימפתיה, הסימפתיה זה יחס חיובי, הסימפתיה של הטוב המוחלט אל ברואה. זה המשך נלמד פעם אחת.